שלום, אנחנו קוראים בכתבי רבש כרך א', מאמר תפילת רבים בעמוד 262. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, תישאלנה במהלך השיעור. תפילת רבים מכתבי רבש כרך א', עמוד 262. בזוהר הקדוש, וזה לשונו, ותומר, בתוך עמי אנוכי יושבת. שואל, מה אומר? הוא משיב, אלא בשעה שהדין תולע לעולם, לא ייפרד אדם מן הכלל, בלבדו, כי בשעה שהדין תולע לעולם, אלו שנודעו ונרשמו בלבדם, אף על פי שצדיקים הם, הם נתפסים מתחילה. ועל כן, אין אדם צריך לפרוש מן העם לעולם, כי רחמי הקדוש ברוך הוא, נמצאים תמיד על העם כולו ביחד. ומשום זה אמרה, בתוך עמי אנוכי יושבת, ואיני רוצה להיפרד מהם.
אנחנו לומדים ממה שמעבירים לנו מקובלים, ממבנה המציאות העליונה, שכולם מחוברים יחד. כל הדרגות האביות, של הרצון לקבל שבורא ברא, דומם, צומח, חי, מדבר, כולם הם קשורים יחד, כרוכים יחד, משתלשלים יחד, מלמעלה למטה, עולים בחזרה בתיקונם, ממטה למעלה, ואין שום חלק שאם הוא משתנה, הוא לא מזמין שינויים בכל המערכת. וקשר בין המערכת הוא לא נפסק, אלא רק כלפי מן האדם, כלפי דרגה ד' דאביות, שהיא, כמו שאנחנו למדנו, גילה חוסר השתוות הצורה, בושה, עשתה צמצום על עצמה, שלא רוצה להכיר את המצב הזה, לא רוצה להסכים עמו, ואז היא מתגלגלת ומביאה את עצמה לכל מיני צורות כאלו, שהם בסופו של דבר מתקבצים בה, כדי לחסות את הבושה, כדי לתקן אותה, להביא אותה להשתוות הצורה עם דרגת הכתר, עם הבורא, שהנברא, יסוד של הנברא, נקודה המרכזית של מלכות די אינסוף, היא תהיה כולו גם כן בלהשפיע. לכן ישנם שתי מצבים. מצב אחד זה מצב של מלכות די אינסוף, ששם כולם נמצאים במערכת אחת, כרוכים יחד, שקועים יחד באור אינסוף, בהשפעה, בצורה המושלמת, ומצד שני מה שאנחנו מרגישים את עצמנו. ו שני מצבים האלו הם בעצם צריכים להשלים זה את זה. למה? אומר לנו, מסביר לנו בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר, שבלי שאין מצב א' לא יהיה מצב ב', בלי שלא יהיה מצב ב' לא יהיה מצב ג', מצב ג' מקיים מצב א', סוף מעשה במחשבה תחילה. ולכן אם אנחנו רוצים להתקדם בתיקונים שלנו, לא על ידי כוחות הטבע שיחייבו אותנו ללא דעת, אלה בהכרה, בדעה, בהשתתפות שלנו, אז אנחנו צריכים לקחת בחשבון גם את המצב שאנחנו מרגישים, כי אם אדם פועל אלה ממצב שהוא נמצא, אבל לקחת בחשבון גם כן מערכת האמיתית שהיא נסתרת, נמצאת בתוכנו, ואז להשלים זה על זה. זאת אומרת, לקבל בחשבון שאנחנו כולנו יחד נמצאים בקשר עדוק, ומתוך הקשר הזה, אם אנחנו רוצים רק נשם, אנחנו יכולים לקבל כוחות להתקדמות לאותה הצורה מאיפה שבא הכוח. לכן כשאומרים לנו בקשות, תפילות, שהכל מושג רק על ידי הבקשה, שאנחנו בעצמנו משתדלים להשיג כוח ההתפתחות, אז אנחנו דווקא צריכים כל הזמן לתאר לעצמנו את המצב המתוקן, שאליו משתוקקים ממנו, שואפים כוחות וכך מתקדמים. לכן הפנייה שלנו היא תמיד לאותה המערכת, איפה שאנחנו נמצאים כרבים הכרוכים יחד. כן.
כדין ששורה על העולם, פירושו הרצון דקבלה, שהוא אהבה עצמית, שהנבראים נולדו בטבע זה, כידוע מכוח רצונו להיטיב לנבראיו. ומשום זה שהיה רצון להשתוות הצורה, בכדי שלא תהיה נהמה דחיסופה, נעשה דין שאסור להשתמש עם הכלי קבלה, רק בזמן שהוא יודע שיהיה ביכולתו לכוון על הקבלה בעל מנת להשפיע. אז מותר לו להשתמש עם כלי קבלה. ולפי זה יהיה הפירוש, בזמן שהדין שורה בעולם, שכל העולם נמצאים שקועים באהבה עצמית, אזי חושך שורה בעולם. כי אין מקום שהאור יימשך למטה להנבראים, מסיבת שינוי הצורה שיש בין האור להנבראים המקבלים האור. כי על שינוי הצורה הזו נעשה הדין, שאין השפע העליון מושפע להנבראים. ולכן, בזמן שהאדם נתעורר ורוצה שהשם יקרב אותו, היינו שייתן לו כלים דהשפעה, שזה נקרא קירוב, ומבקש שהשם יעזור לו. אבל ידוע כי העזרה שבאה מהשם נקראת שפע עליון, המכונה בשם נשמה, כמו שאומר הזוהר הקדוש, שאומר שעניין הסיוע שמקבלים מלמעלה הוא בנשמתה קדישה. ומשום זה, כשאדם בא לבקש מהשם שיקרבהו אליו יתברך, והוא נראה לבדו, היינו שהוא מבין שהקדוש ברוך הוא צריך לקרבו באופן פרטי. ומדוע הוא חושב שכל הכלל יכול להישאר במצב הנוכחי, ורק אמו הקדוש ברוך הוא צריך להתנהג אחרת? זהו מטעם שהוא מבין שיש לו מעלות טובות שאינן נמצאות באחרים. ואף על פי שהם אלו אנשים פרטיים שאינם שייכים להכלל, משום שהם מבינים שמגיע להם התקרבות להשם יותר מאחרים, וחושבים עצמם לצדיקים, הם נתפסים מתחילה. היינו הדין, שהוא בחינת קבלה עצמית, שורה עליהם יותר משאר הכלל, והם נעשים אז יותר גרועים במידות אהבה עצמית.
זה כמו שאנחנו רואים אפילו בגוף שלנו, שיש מערכות יותר חשובות, ואז אמנם שהן פועלות בצורה יותר רחבה, יותר מכרעת בגוף, אבל ברגע שיש בעיה בגוף הכללית, אז הן נפגעות קודם, המערכות האלו, מפני שהן יותר עדינות, הן יותר קשורות לאחרים, וכל אחד שיותר גבוה, כל אחד שיותר קובע, אז הוא ודאי שנמצא בשינויים יותר גדולים, בתלות גם כן הגדולה יותר מהכללות הגוף. ולכן, כמו שכתוב, מצדיקים תחילה, שאם יש איזושהי צרה ומגיעה איזו מכה הכללית לכלל הנשמות, אז אלו נשמות שהן מיוחדות, הצדיקים המיוחדים, הם מיד נפגעים קודם האחרים.
וזהו מטעם שהוא חושב שמגיע לו יותר משאר אנשים. היינו, לשאר אנשים מספיק שיהיה להם מה שיש להם, אבל כשהוא מסתכל על עצמו, מגיע לו יותר משאר אנשים. המחשבה זו היא בחינת קבלה ממש. היינו, אהבה עצמית ב-100%.
זאת אומרת, גם הנשמות האחרות, שהן יותר מגושמות, שהן יותר גרועות, גם כן, אם כבר מגיע איזה שינוי לכלל הנשמות, גם הם מרגישות את עצמם בשינויים יותר גדולים מאחרים.
נמצא שבחינת אהבה עצמית מתחילה להתפתח אצלו יותר מאחרים, ולפי זה יוצא שהוא עובד כל הזמן באהבה עצמית. מה שאין כן הוא נראה בעיניו שהוא צדיק, היות שהוא רוצה לעבוד בבחינת משפיע, שהוא אומר לעצמו שזה מה שהוא מבקש מהשם שיקרב אותו הוא בחינת צדקות. כי מה הוא מבקש? שהשם ייתן לו כוח לקיים תורה ומצוות בעל מנת להשפיע. ואיזה חיסרון יכול להיות בזה שהוא רוצה לשמש את המלך? ובזה יכולים לפרש דברי הזוהר הקדוש, שהוא נותן עצה לאלו אנשים שיש להם דרישה פנימית, שלא יכולים להשלים עם המצב שבו הם נמצאים, היות שאין הם רואים שום התקדמות בעבודת השם, והם מאמינים בזה שכתוב לאהבה את השם אלוקיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך. והם רואים שחסר להם אהבה ודבקות, ולא מרגישים את החיים שבתורה, והם לא יודעים לשים איזה עצות בנפשם להגיע לידי הרגשה באיברים במה שאומר לנו הכתוב. העצה היא לבקש עבור הכלל כולו, היינו שכל מה שהוא מרגיש שחסר לו הוא מבקש מילוי, אז אין לו לומר שהוא יוצא מהכלל. זאת אומרת שמגיע לו יותר דברים ממה שיש להכלל כולו, אלא בתוך עמי אנוכי יושבת, היינו אני מבקש עבור הכלל כולו, משום שאני רוצה להגיע לידי מצב שאני לא אדאג שום דבר בשבילי, אלא בשביל שיהיה נחת רוח לבורא. אם כן, מה חשוב לי אם הקדוש ברוך הוא יש לו הנאה ממני, או שאותה הנאה היא יכולים לקבל מאחרים? זאת אומרת, הוא מבקש מהשם שייתן לו הבנה כזו שהיא נקראת כולו לשם שמיים, שפירושו שיהיה בטוח בעצמו שלא מרמה את עצמו בזה שהוא רוצה להשפיע להשם. שיכול להיות באמת הוא חושב הכל על האהבה העצמית שלו, היינו שהוא ירגיש את הטוב והעונג. אלא זאת, הוא מתפלל להשם עבור הכלל. היינו, שאם יש כמה אנשים בהכלל שהם יכולים להגיע למטרה, שהיא דבקות בהשם, ושיהיה מזה יותר נחת רוח להשם מכפי שהוא בעצמו זכה להתקרבות השם, הוא מוותר על עצמו, אלא הוא רוצה שהשם יעזור להם, משום שמזה תצמח נחת רוח למעלה יותר מכפי שיהיה מעבודתו.
זאת אומרת, הוא משתדל לנקות את עצמו מכל התוצאות, כן? שבאיזו צורה או ישרה או אלטרנטיבית, זדית, הגיעו אליו בחזרה. זאת אומרת שמה שהוא יעשה, הוא רוצה לגרום לעשייה, אבל מזה שהוא גורם ומה שקורה הלאה, שלא יהיה לו שום קשר, אפילו שאף אחד לא ידע שזה הוא, והוא אפילו לא ידע מה שהוא גרם, שלא יהיה לו סיפוק באיזושהי צורה ממה שיהיה. זאת אומרת, מוכן להיות ממש בחפץ חסד ולא לקבל יותר כלום ממצב שהוא נמצא, עד כדי כך שלא חשוב לו בכלל באיזה מצב יהיה, למעלה, למטה, מלא, ריק, אין שום הבדל, רק שיהיה לו הזדמנות לגרום פעולת ההשפעה, ורק לגרום לזה, והיתר, כל המשתתפים והכתובת לאן שהתוצאה הזאת מגיעה, שלא ידע עליו. ועוד יותר מזה, שאם הבורא ידע שאחרים עושים לו יותר נחת רוח ממנו, הוא מוכן לעבוד בעצנת לכת, בסוד, ככה בצורה הנסתרת, רק לגרום לזה שזה יקרה, ושהכל יהיה על שם האחרים, ורק שהבורא ייהנה מזה. וגם כן, כל ההרגשה הזאת שבתוך הבורא, היא תהיה מנותקת ממנו. זו פחות או יותר כך מציירים לנו המקובלים מידת הבינה השלמה, שאין לה שום קשר לתוצאות, היא תמיד נמצאת בגר שלה בחפץ חסד, וכל הפעולות שלה כלפי התחתונים רק לפי חיסרון של התחתון, רק מתוך האהבה לתחתון, ללא שום דרישה לקבל בחזרה איזה תגובה. ודאי שאין לנו מילים ואפשרות לתאר את הדברים האלה, אבל איכשהו כך הם אומרים מקובלים. זה לא על מנת לקבל פרס.
ומשום זה הוא מתפלל עבור הכלל, היינו שהשם יעזור להכלל כולו, וייתן לו הרגשה זו, היינו שיהיה לו סיפוק מזה שהוא יכול להשפיע להשם, שתהיה לו נחת רוח. והיות שבכל דבר צריך להיות את ערות הדלטטה, לכן הוא נותן את ההתערות הדלטטה. ואת ערות הדלאלה יקבלו אחרים. היינו למי שהקדוש ברוך הוא יודע שיהיה מזה יותר תועלת להשם.
אנחנו נמצאים לקראת השגת המטרה הרוחנית, או בדרך ביתו או בדרך החישנה. בדרך ביתו אז הטבע מקדם אותנו על ידי מכות, על ידי זה שאנחנו נמצאים באיזה השייה, במחכים, אפילו אצלנו, במצב שלנו, אנחנו לפעמים מחכים מה שיהיה, אין לי כוח לעשות איזו תנועה מעצמי, ואז זה נקרא גם אני נמצא בדרך ביתו. החישנה נקרא שאני בעצמי עושה כל מיני פעולות, כל מיני מחפש, כל מיני הזדמנויות איך למצוא רצון להתקדמות רוחנית, רצון להשפעה, רצון לאהבת הזולת, זה נקרא רוחניות, ולהיות בזה קודם שכל מיני יסורים, זעזועים עוברים עליי ומחייבים אותי משהו לעשות. לכן מדובר על התקדמות בזה שנכלל אדם עם הסביבה ומהסביבה, בעיקר זה מחברים והפצה, מקבל כוחות להתפתחות.
נמצא, אם יש לו כוח לבקש תפילה כזו, אז בטח יהיה לו מבחן אמיתי, אם הוא מסכים לתפילה כזו. אבל אם הוא יודע שמה שהוא אומר הוא רק משפה ולחוץ, ומה הוא יכול לעשות בזמן שהוא רואה שהגוף לא מסכים לתפילה כזו, שתהיה ממש השפעה נקייה, בלי תערובות מבחינת קבלה. יש רק עצה ידועה, היינו, שיתפלל להשם ויאמין למעלה מהדעת שהשם יכול לעזור לו ולהכלל כולו. ולא להתפעל מזה שהוא רואה שכבר התפלל כמה פעמים ולא נענה על תפילתו, שזה מביא האדם לידי ייאוש, שהגוף צוחק ממנו ואומר לו, הלא אתה רואה שאין אתה מסוגל לכלום, וכאילו אין לך שום תקווה, ועכשיו אתה מבקש דבר מהשם שייתן לך מילוי על דברים שלא מקובלים על דעת אנשים בעלי צורה.
אבל בדיוק דווקא בפנייה כזאת אנחנו מבטאים לא על מנת לקבל פרס. אם אני שומע שהבורא נהנה מזה שאני פונה אליו, אז דווקא במצב שאני לא מקבל בחזרה שום תגובה, ויש לי אפשרות כל הזמן לפנות אליו, ודווקא לא לקבל שום תגובה, אז אני צריך להיות יותר מרוצה. יש לי הזדמנות לעבוד לכיוון אחד, ללא קבלה לעצמי בחזרה איזה כוחות, תיקונים, כל מיני דברים. זה למה? זה כבר, זה כבר לעצמי. אלה אך ורק פנייה, אם יש לי הזדמנות לפנות, שאני לא שומע בחזרה כלום, כמו לקיר, כמו לאיזה חלל. אין? עוד יותר טוב, שאז אני עושה את העבודה ללא שום קשר עם הכלים דקבלה שלי שמחכים לאיזה תגובה. אז עד כמה שדווקא יש לפני חלל ריק שאני צועק לתוכו, אז אני יכול להיות יותר שמח מזה שיש לי הזדמנות בחוסר כל כך גדול, טוטלי ממש, קשר עם הבורא, לפנות עליו. ואז אני לא משוחד בכלים שלי, בחזרה שאני ארגיש איזה התעוררות, התרוממות, מילוי, סיפוק. כן.
והגוף טוען אז, עד רבה תגיד לי, על מי מחסידים ואנשי מעשה שרוצים שהשם ייתן להם דבר שאין הדעת סובלתן? ועוד, הלא אתה רואה אפילו על דברים יותר קטנים מהדרישה שאתה דורש עכשיו, שהשם יעזור לך, עוד לא נושעת, אף על פי שביקשת מהשם שיושיעך. ועכשיו אתה אומר שאתה רוצה לבקש מהקדוש ברוך הוא שימלא דרישותיך על דבר גדול, שזה נקרא דבר חשוב מאוד, היות שאין כל כך הרבה תפילות בעולם שיבקשו שהשם ייתן להם כוח לעשות מעשים עבור הכלל. היינו שהכלל כולו יזכה לטוב ועונג על ידי שאתה תתייגע, שזה נקרא השפעה טהורה ונקייה משום סיג של אהבה עצמית. ואתה חושב שעל הדברים קטנים לא נתקבל תפילתך, מה שאין כן על דברים גדולים וחשובים, שזה בטח יקר מציאות. למשל, אם נגיד שכדאי לבוא לאיש פלוני, שיש לו בבית כלים שהם יקר מציאות, שצריכים לעבור על כל העולם עד שיכולים למצוא כלים כאלו, שהם נמצאים רק אצל יחידי סגולה בעולם. בא אדם אחד, שהוא ממעמד הבינוני, ובקושי יש לו כלים מהמקובלים בבית, ופתאום עלה במחשבתו שהוא צריך להשתדל גם כן להשיג אותם כלים שנמצאים אצל יחידי סגולה. ובטח בזמן שמי שהוא שומע, יצחק עליו. וכמו כן אצלנו, בזמן שהאדם אינו עשיר בדעת, אלא עומד למטה מבינוני, והוא רוצה לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו כלים הנמצאים אצל יחידי סגולה בעולם, כאן הגוף בעצמו צוחק ממנו, ואומר לו, טיפש כמוך, איך עלה ברצונך לבקש מהשם דבר שלא נמצא אפילו בין עשירים בדעת? אם כן, איך אני יכול לתת לך כוחות עבודה על שטויות כאלו? וכאן מתחילה העבודה האמיתית, היות שעבודת האדם בעולם הזה היא לצאת מרשות היצר הרע, שהוא נקרא מקבל בעל מנת לקבל. ואתה, אם הוא רוצה שהשם יעזור לו ללכת בדרך של השפעה נקייה וטהורה, בלי שום עירוב דקבלה עצמית, נמצא שעבודה זו היא נגד הרע ממש, היות שהוא לא רוצה לעזוב שום רכוש אצלו, אלא הוא משתוקק עכשיו לאו דווקא במה שיעבוד מכאן ולהבא לא יהיה בשביל הרצון לקבל, אלא הוא מבקש מהשם שאפילו מה שעבד למפרע בשבילו ונרשם לרשות של רצון לקבל, הוא רוצה שיעבור הכל מרשותו לרשות של הקדוש ברוך הוא. היוצא מזה, שעכשיו הוא מתפלל להשם שייתן לו כוח לעשות תשובה. היינו שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח להשיב כל המעשים לשם הרצון לקבל, שיחזור הכל לרשותו של הקדוש ברוך הוא. הן על העבר והן על ההבא.
כמו זאת אומרת, אנחנו כל הזמן צריכים לעשות חשבון מה ומקשים. זאת השאלה. האם אני מבקש אפשרות להשפיע? האם באפשרות להשפיע זה שאני מבקש, יש לי בעצם דרישה עצמית? אני רוצה להשפיע, אני רוצה לתת, אני. שגם בזה ישנה נגיעה עצמית, אני רוצה להיות במעמד של המשפיע, אני רוצה להיות איפה כאן, אפילו בתוך הדרישה הזאת, משתתף רצון לקבל שרוצה לקבוע את עצמיותו. ולהשתדל לחלק כל דבר כמו שאנחנו לומדים לגר דבינה וזד דבינה. איפה שאני לגמרי לא שייך לפעולה ומוכן להישאר במצב כמוני, ורק שאני נכלל עם רצון זר של הכלל או של הבורא, אז אני מבקש על זה כוח ההשפעה ומפעיל את עצמי לתפילה. אז תפילה היא תפילת רבים. זאת אומרת, לא יכולה להיות תפילת רבים לפני שאני מרגיש חיסרון של הציבור, חיסרון של הזולת, של הבורא. אחרת, מאיפה בא החיסרון? ממני? ואז נדמה לי שאני מבקש להשפיע. אני מבקש למלות את החיסרון הזה, וההשפעה, נגיד, היא רק האמצעי כדי להרגיע את עצמי.
כמו שאומר הרמב״ם, שתשובה צריכה להיות גם על העבר. וזה לשונו. ומהי התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר, יעזוב רשע דרכו. וכן יתנחם על שעבר, שנאמר, כי אחרי שובי ניחמתי. ויעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לזה החטא לעולם.
זה גם כן לא אני יודע, אלא הבורא יודע, על כל העתיד שלי. זאת אומרת, שאני בכלל לא, אפילו שאני אבקר את הכלים שלי, אבדוק אותם, הם לא ייתנו לי תשובה לעתיד. אלא כל דבר מרגע זה והלאה, אני גם כן חייב לתלות בכלים חיצוניים, במה שנמצא מחוץ לי.
ובזה נבין מה חשיבותה של תפילת רבים. כמו שכתוב, בתוך עמי אנוכי יושבת. שהזוהר הקדוש אומר, ועל כן אין אדם צריך לפרוש מן העם לעולם, כי רחמי הקדוש ברוך הוא נמצאים תמיד על העם כולו ביחד.
ולא יכול להיות שהבורא, הכוח העליון, האור שממלא את המלכות די אינסוף, מתייחס לאיזשהו חלק לחוט. אין דבר כזה. כי מערכת היא נבראה כולה, כללית, ורק בכולה כללית האור שורה. וגם כן אפילו בכל הדרגות האלו מלמעלה למטה, שאנחנו מדברים על ירידת העולמות, פרצופים, ספירות וכן הלאה, בכל זאת המערכת היא מערכת כולה שלמה, ורק מידת הקשר בין החלקים היא יורדת ביניהם, ולכן אנחנו אומרים על ירידת העולמות, מידת הקשר ביניהם. אבל מספר החלקים תמיד אותו מספר, ועד שיש ביניהם הקשר אפילו הקטן ביותר, זה נקרא שעדיין נמצאים הם ברוחניות. הקשר, הכוונה היא ההשפעה ההדדית. ברגע ההשפעה ההדדית נגמרת, אז נפסק הקשר ההדדי להיות כאיש אחד בלב אחד, אפילו בלב קטן ביניהם, ואז אנחנו אומרים שאז המערכת היא נמצאת בעולם הזה. ואז בורא לא מתייחס אליה, אלא רק, כמו שאנחנו אומרים, בצורת המקיף, שמאיר מרחוק, כדי לעורר אותנו מצורה הפרודה הזאת בחזרה לחיבור.
והפירוש הוא שאם האדם מבקש מהשם שייתן לו כלים דהשפעה, כמו שאמרו חז"ל, מה הוא רחום אף אתה רחום, אז האדם צריך להתפלל עבור הכלל כולו, כי אז ניכר שכוונתו היא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כלים דהשפעה טהורה כנ"ל, כי רחמי הקדוש ברוך הוא נמצאים תמיד על העם כולו ביחד. כידוע, משמיה פלגלה יהבין, שפירושו שמשמיים שנותנים שפע למטה הוא בשביל הכלל כולו. אם משום זה, האדם צריך לבקש עבור הכלל כולו, משום שכל השפע הבא מלמעלה בא תמיד עבור העם כולו. וזה שאומר, כי רחמי הקדוש ברוך הוא נמצאים תמיד על העם כולו. אם כן, יש בזה שתי משמעויות. כי מטעם שתהיה השפעה טהורה כנ"ל, היה מספיק שהיה מתפלל רק עבור אדם אחד חוץ ממנו. אבל יש כאן עוד עניין, שהאדם צריך לבקש על דבר שלם, מפני שזהו הכלל אצל רוחניות, שבה תמיד דבר שלם.
יש בזה כמה דברים. או שאני מתפלל עבור אחד, אז יש לי אולי, ואני לא יודע, אבל באיזו שורה יש יחס קשר אליו אישי, שהוא במשהו קרוב לי, יש לי אליו איזה נטייה גשמית, זאת אומרת, על מנת לקבל משלי, משהו קרוב אליי. ואם אנחנו מדברים על הכלל כולו, אז זה סימן שלא חשוב לי מי הם, אלא חשוב לי לצאת מהכלי שלי פרטי ולהגיע להשתוות הצורה עם הבורא. כי ישנה שאלה בכלל, מה מניע אותי לעסוק בהשפעה לזולת, להגיע בכלל לכלל, בשביל מה אני צריך להשפיע עליו? אם אנחנו מדברים על זה שאנחנו בזה רוצים להתפטר מיסורים, ויש לנו בזה איזשהו אינטרס להגיע לרוחניות, שזה טוב, שאני רוצה להתעלות מהעולם הזה, אז כל הסיבות האלו והאחרות הם כולם אגואיסטים, ואנחנו, אני נמצא עדיין בעולם הזה עם כל הסיבות האלו כאילו לרוחניות. זה לא רוחניות בכלל, אלא ישנם איזשהו פעולות שאני, הם גם כן לא פעולות רוחניות אלא פסיכולוגיות, שאני דורש כוח זו או אחר שיעזור לי לא להרגיש מצוקה. מה שאם כן, אם אדם יכול לתאר לעצמו חיסרון החיצון של הזולת שמנותק ממנו ורק לשמו הוא עובד, אז כבר אפשר לדבר על תחילה רוחנית שישנה בתפילה שלו.
וכל ההבחנות הן רק אצל המקבלים, כידוע. אם משום זה הוא צריך לבקש עבור הכלל כולו כנ"ל. והיות שהשפע בא להכלל כולו, והיות שאין אור בלי כלי, היינו שאי אפשר לקבל מילוי אם אין לו מקום חיסרון, שהמילוי תהיה לו יכולת להיכנס. ומשום זה הוא נענה על תפילה זו, שהיה מבקש עבור הרבים. זהו כעניין שאמרו חז"ל, כל המבקש רחמים על חברו, הוא נענה תחילה, כי הוא צריך לאותו דבר. שפירושו כנ"ל, כי הגם שהשפע בא להכלל, אבל חסר כלים להכלל. זאת אומרת, משמיים השפע שבא, זהו מספיק בשביל העם כולו. אבל כשאין כלים, היינו חסרונות, שיוכלו למלות החסרונות, לכן אין הכלל משיג את השפע הבא מלמעלה, אלא הוא שיש לו חסרונות, לכן הוא נענה תחילה.
שאלות, בבקשה. כן, מוצ'ה.
אני מבין שבזמן ההכנה אנחנו עובדים בחושך, אבל לפעמים גם בחושך יש איזו גחלילית קטנה שמאירה משהו. כל מה שאנחנו מדברים, אתה דיברת לא על קבל פרס ותפילת רבים, זה הרי לא אנושי, אי אפשר להגיע לזה, רק על ידי האור. עכשיו מסתבר, גם להתפלל ולבקש, גם לזה צריך לברך שיש כוח. איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר? מאיפה מקבלים את הכוח הזה? מה אמיתי ומה לא אמיתי?
זה אנחנו יכולים להבין מתוך צורת התפתחות הגוף. שהוא מתפתח על ידי הלובן דה אבא, אודם דה אימא, הרחם, ומתפתח. ואחר כך שנולד, מתחילים בו איזשהו כוחות משלו להופיע, אבל ודאי שזה מי מבין ומי יודע בתוך הגוף איזה מערכות, מה להפעיל ומה לא, אלה הטבע, עדיין פועל העליון. אחר כך שהוא נולד, אנחנו רואים שהעליון פועל בו, מי הוא, מה הוא. אמנם שאנחנו מתחילים לייחס אליו איזה עצמאות, שכך הוא מגיב, אבל זה ודאי שזה לא הוא, זה סך הכל הכוחות שמצטברים בו, מזמינים בו כזאת תגובה. ואחר כך יותר ויותר ויותר, ומשהו קורה שלא ידוע בדיוק מתי ואיך, אבל אנחנו מתחילים לייחס לחי הזה איזה מין אישיות משלו, שכך הוא מגיב וכך הוא זה, וודאי שכל הדברים האלה אתה יכול להגיד זה הכוח הטבע שכך הכין בו כל התגובות ואופי והתנהגות ונטיות, אבל בכל זאת הם התקבצו והם בשילוב כזה מיוחד השתלבו בו ונותנים איזו צורה מיוחדת אישית שלו, וכך מתייחסים אליו. אמנם שברור לנו שמה זה, זה התפתח מאותה הטיפה שזה ודאי שלא הוא, כמו שאומרים, ממוח האב, מרחם האם. לכן אנחנו גם בהתפתחות שלנו, בעולם שלנו, לא יודעים בדיוק להצביע על איזה נקודה שממנו והלאה אנחנו מתייחסים ליצור הזה כמו לאדם העצמאי. ואם אנחנו נמשיך לחקור ונתעמק, אנחנו נראה שזה בכלל נעלם העניין הזה. כאן זה הבורא, ואיפה אדם, ופירה חופשית שלו. לכן, זה שאתה מבקש לדעת על עצמאות האדם בעצם, תפילה, בקשה, אני לאחרים, המנותק מהם, יחד איתם, אנחנו לא יודעים על זה שום דבר. ואתה צודק שהאור העליון הוא היחידי שפועל עלינו בלי ידיעתנו, ככה כמו שהטבע מפעיל את העובר וקטן, כך הוא מפעיל אותנו, ואנחנו נמצאים ומשתתפים. לכן צריכים להשתדל, שום דבר חוץ מזה. והשתדלות היא בדיוק כמו שעכשיו, אני לא יודע מה אמור, אבל אני משתדל להשתמש בהכל. שאני לא עושה העיקר עם האגו שלי, הפרעה להאור, להשפיע ולכוון אותי. שהוא ינווט אותי בכל דרכי. זה חשוב. לא. שכמה שאפשר, רק כמו בעובר, כמו בקטן, לא לא להפריע עם האגו להתפתחות עצמית. להיות בזה כמה שאפשר יותר ער, שהשליטה שלי על החיים, שאני נבדל מהם, שאני מרגיש את עצמי למעלה מהם, אלו היחסים מאוד מפריעים, כי מנתקים אותי מההשפעה או מקשר עם הסביבה, מקשר הנכון. אני רוצה להשתמש בהם, אני רוצה לשלוט, אני רוצה לקבוע, אני רוצה להיות איתם, אבל בצורה כזאת שאני מנוגד למגמה להיות יחד ואפילו להתבטל שם בהם. זה העיקר, שאם אדם מצליח לראות כמה שהאגו מפריע לו ומשתדל באיזשהו תחבולות להכניע אותו, להרגיע אותו, בזה הוא נותן לאור העליון מקום להשפיע כך בצורה מועילה מאוד ומתקדם, ואם לא, התקדמות מאוד איטית. זה רק מה שיכול. על כל היתר דברים כתוב, כל מה שבידך בכוחה לעשות עשה, כי אתה לא יכול לראות את האמת אלא להשתדל. כן, להשתדל. כן.
אז איך מרגיעים את האגו שבאמת קופץ לו מדי פעם?
באמת קופץ, הוא כל הזמן נמצא. זה שלפעמים מרגישים שהוא לפעמים קופץ, זה סך הכל צריכים כל הזמן לדאוג להשפעת הסביבה. אני בעצמי לא מסוגל לכלום, גם אגו להרגיע אני לא יכול. השפעת הסביבה היא חייבת להיות מכוונת, ברורה, לא באיזשהו צניות, לא באיזשהו עדינות. אנחנו מדברים על אגואיסטים כמונו, ככה חזקים, שמשתדלים לברוח מהתחייבות לסביבה ולבודד כל אחד את עצמו בפינה שלו ושלא יגעו בו אחרים. צריכים השפעת הסביבה מאוד מאוד חזקה, אבל בזה הכל תלוי. נעבור לחלק ב'.
נעבור לחלק הבא של השיעור.